ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו בנושא של חשמל בשבת, ודיברנו על זה שזה בעצם זה רק חלק א', יש עוד הרבה מה להאריך בזה. היום, וראינו בעצם שני דברים מרכזיים. ראינו את הגישה שאומרת, קודם כל ראינו בנושא של חוט להט, והסברנו קצת איך הוא עובד, ודיברנו על זה שזה מבעיר, ממש איסור דאורייתא של מבעיר. ואז התחלנו לדבר על דברים שהם לא ממש הבערה של חוט להט, זה לא זה מתכת שאתה מחמם אותה, אלא כל מכשיר חשמלי אחר. כלומר, זה לא כמו נורה, אלא כמו מאוורר, כמו מזגן, כמו כל דבר שפועל, פלאפון. ואז יש שאלה, האם בעצם יש לנו כאן איסור דאורייתא. וראינו בשבוע שעבר את הדעה של הבית יצחק, שבעצם אומר שהאיסור פה הוא לא מדאורייתא, אלא מה האיסור? זוכרים? מה? איסור דרבנן, אבל משום מה? אוקיי, כן. נכון, לפי הבית יצחק זה מוליד. זה מה שבעיקר הדגשנו בשיעור הקודם. אני מזכיר לכם, מה שהוא בעצם אומר, שהאיסור זה ההולדה, כלומר יצירת הזרם החשמלי. אבל אם הזרם כבר קיים ואני רק מגביר אותו, אז לדעתו אין איסור. ומכאן מגיעות הרבה הקלות, שלמשל מכון צומת, בכל מיני סיטואציות של חולים, קשישים וכדומה, מביאים כל מיני פתרונות, הם קוראים לזה הלכתכני, זאת אומרת, פתרונות שהם הלכתיים טכנולוגיים. למשל, זוכרים, הזכרנו את הגלאי מתכות בכניסה לכותל. שהרי זה גלאי מתכות שעובד על חשמל, הזרם חשמלי. אז איך בעצם אפשר להשתמש בו בשבת? אז כאשר בעיקרון המיוחד בגלאי מתכות הספציפי הזה, שכל הזמן עובר בו זרם. וזה לא רק שאתה נכנס, אז פתאום זה מפעיל את הזרם, אלא כל הזמן יש זרם. כשאתה נכנס, הזרם עולה מ-10 אמפר ל-50 אמפר. אז זה לא משנה, או מ-1 אמפר ל-5 אמפר, זה לא משנה. אבל בעיקרון, כיוון שהזרם היה קיים כל הזמן והוא רק עולה, אז אין כאן הולדה של דבר חדש. יש כאמור באמת גישות נוספות של איך להתייחס לזרם החשמלי. ואחד המפורסמים שעסק בעניין הזה היה חזון איש. החזון איש, מה היה שמו, מישהו יודע? למה קראו לספר שלו חזון איש? איש זה ראשי תיבות של שמו, אברהם ישעיהו. שמו היה הרב אברהם ישעיהו קרליץ. היה אחד מגדולי הציבור החרדי, גדול הפוסקים של הציבור החרדי בזמנו. הוא נפטר בשנת 1953, תש"י"ד. לא הרבה שנים אחרי הקמת המדינה, כן, בסך הכל כחמש וחצי שנים אחרי הקמת המדינה, אז הוא נפטר בחשוון, תש"י"ד. והוא עסק הרבה בנושא הזה של חשמל בשבת. היה כתב כמובן ספר חזוני שהוא ספר בעיקרון על השולחן ערוך, כל מיני חידושי הלכות וחידושים בסוגיות בהלכה. ולפניכם מופיע קטע מתוך דבריו. שנייה אחת. מה שאני רוצה שאנחנו נעשה היום בשיעור זה ניגע ב... אפשר לומר בשלוש נקודות. נקודה אחת, זה גישתו של החזון איש. היה, הרב שלמה זלמן אוירבך, היה לו הרבה מאוד התנגשויות עם החזון איש בעניין הזה, התכתבויות, והיה לו גישה אחרת. וגישה שלישית של פוסקי הספרדים, שמתייחסים לזה בצורה הרבה מפוסקי הספרדים, בעיקר במרוקו, אבל לא רק, שמתייחסים לכל הנושא של חשמל בצורה מאוד מקורית ושונה לחלוטין. ומתוך זה הרבה יותר מקלה במובן מסוים, ולכן לכן מזה למשל נוצר מצב שבפסח שעבר היה הרבה דיונים על הנושא של לקיים את ליל הסדר בזום, מתוך הסתמכות על פוסקי הספרדים, בעיקר ממרוקו, כמו שתכף נראה. אז כותב החזון איש כך, ולעניין מבהיר, אם מקצת מן החוט נעשה גחלת, אפשר דש בו משום אוויר לדעת הרמב״ם. זה למשל, בחוט להט, נורה של חוט להט, זה בעצם שיש חוט מתכת עובר בתוך הנורה, והוא מתחמם. וכשהוא מתחמם, הוא גם מפיץ אור. ולכן, זה נחשב מבהיר. מי הוא? אם אין נעשה גחלת, יש הרבה מכשירים שבהם אין ממש דבר ממתכת שמתחמם עד כדי שהוא חום רציני, חום שעד צולדת בו. אז אף שניצוצי אור ניתזים מן החוט זה אחר זה בתמידות, אין זה מבהיר. אלא יש בו משום שבות שאין מוצאים מן האור, הוא האור מן אבנים וכיוצא בזה. זאת אומרת, למשל, אומר החזון איש, אם למשל אני לוקח שתי אבני צור ומקיש בהם זו בזו בשבת, עד שיוצאים ניצוצות מבין האבנים. זה לא נקרא מבהיר, כי זה לא בתמידות. זה לא משהו אשי קבועה. יצא ניצוץ. אז זה לא דבר של קיימה. הניצוץ יצא ומיד נעלם. אז אין בזה איסור תורה. יש בזה איסור דרבנן, שבות. אין מוציאים האור מהאבנים. אותו דבר, אם אני, למשל, מכניס את השקע לתקע, נוצר ניצוץ. לפעמים אנחנו אפילו רואים אותו. רואים כזה ניצוץ מבריק בהכנסה. לפעמים אנחנו לא רואים. נוצר ניצוץ. אומר החזון איש, זה כלום. בסדר, איסור דרבנן כלום. איסור דרבנן. זה כמו להוציא ניצוץ בין שתי אבנים. אבל איסור דרבנן, אפשר לפעמים, אתה יכול לדון בו, להקל בו במקרים מסוימים, לצורך חולה, לצורך זה, אז זה לא כזה, זה לא מבהיר עם דאורייתא. ולכן אולי נתיר כל מיני איסורי חשמל בשבת לצורך חולים, כי זה רק איסור דרבנן, אם זה רק הנקודה של הניצוץ. אבל, אומר החזון איש, זה לא רק זה. זה בסדר, ניצוץ. אם זה חוט להט, זה מבהיר. סתם ניצוץ, בסדר, זה איסור דרבנן, עזוב את זה. החזון איש, כמו שתכף נראה, מאוד מאוד מתעקש להסביר שיש פה איסור דאורייתא. זה נורא חשוב לו. תכף אנחנו נראה, נסביר גם למה. על כל פנים הוא אומר פה בפסקה השנייה, עוד יש בזה משום תיקון מנה. מה זה תיקון מנה? יודעים מה זה מנה בארמית? כלי. יש פה תיקון כלי. כיוון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות. וקרוב הדבר דזה בונה מן התורה כעושה כלי. זאת אומרת, כשאדם בונה כלי, זה איסור בונה. אז זה אסור. עכשיו פה אתה בעצם בונה. מה אתה בונה? סוגר מעגל. זה לא מה שהחזון איש אומר. הרבה אנשים טועים בדבר הזה. חושבים, טוב, לפי החזון איש זה בונה. למה אתה סוגר מעגל? זה לא הנקודה לפי החזון איש. אלא מה הנקודה? אני חוזר שוב על המשפט הזה. כיוון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות. המעברר הזה, לפני שהכנסתי אותו לשקע, הוא היה קישוט מכוער לבית. מה זה המעברר? זה לא עושה כלום. ברגע שהפעלתי אותו, עכשיו הוא כלי מתוקן. זה בונה. בניתי את הכלי. עכשיו, הוא אומר בהמשך, בכל שכן כאן, שכל החוטים מחוברים לבית, ואבל כבונה במחובר. ואין כאן משום אין בניין בכלים, אלא דינו כמחובר, די יש בו משום בניין וסתירה. אבל אחרי נפקותא בזה, אפילו בכלים כי אגב נחשיב בונה. זאת אומרת, הוא אומר, בעיקרון יש מחלוקת אם יש בניין בכלים או אין בניין בכלים, אבל כלים שאתה ממש תוקע אותם וממשיך, מדבר על זה בהמשך, אבל אני רוצה לדלג על זה, על הקטע, על הפסקה הבאה, כי הפסקה הבאה מסתבכת איתנו בקנה של סיידים ומיטה של תרסיים, לא משנה, כל מיני מקרים שמופיעים בגמרא, שבהם, כשאתה, למשל, אתה לוקח מיטה, וזה לא מיטה שאתה מפרק אותה בקלות, אלא מיטה שאתה צריך לתקוע בצורה חזקה את החלקים שלה. זה נקרא בונה. על זה אנחנו לא אומרים שאין בניין בכלים. לעומת, למשל, יש סטנדרים כאלה, שיש כזה כמו כזה גלגל כזה שמסתובב, אתה יכול להרים ולהוריד. מכירים? ואז אתה כאילו, אתה פותח את זה, מרים. סוגר, זה קבוע. אז זה מותר בשבת. לכל הדעות. גם מי שאומר שיש בניין בכלים, זה מותר, כי זה לא נחשב בניין, זה משהו זמני כזה, זה לא קבוע בצורה כזאת, זה מעשה אידיוט, זה לא, אם אתה צריך פלייר ופטיש בשביל לשנות את זה, זה כבר בעייתי. אבל אם זה משהו כזה זמני, אתה פותח, סוגר, פותח, זה לא בעיה. אז זה למשל מותר, אבל קנה של סיידים ומיטה של תרסיים, שהוא מביא כאן כל מיני דוגמאות, שתוקעו בחוזק, אז כל שתקעו חייב חטאת. ולכן אומר החזון איש, שכאן, מילא בכלים אתה יכול לדון, תקע או לא תקע, אבל פה, בכל מקרה, דינו כמחובר, מכיוון שכל החוטי חשמל מחוברים גם לבית עצמו. אתה מכניס לשקע, חיברת את זה לבית, זה מחובר לקרקע. אז זה ממש בניין, אפילו לא רק בכלי, שגם על זה חייב חטאת, כי זה חיבור משמעותי, חיבור קבוע, אז פה זה על אחת כמה וכמה, זה בכלל בונה במחובר. אתה שואל שאלה טובה, תכף הוא מתייחס לזה. עוד שנייה נראה. אבל באופן כללי, הוא בעצם טוען שזה בונה. מה זה בונה? תיקנת את הכלי והפכת אותו למשהו אחר. בואו נדלג רגע על הפסקה הבאה שאמרתי לכם, היא מדברת בעיקר על הבנייה בכלים, עד כמה צריך לתקוע וכו'. הפסקה הבאה הוא בפתיחת החשמל. אתם רואים את זה? הוא בפתיחת החשמל, שמכניסים הזרם בחוטים. חשוב לעולם כתקע, לא תקע. זה לא תקע של החשמל, אלא זה תקע. כלומר, כמו שמדובר שם על קנה של סיידים, שהוא תקע אותו. כלומר, חיבור קבוע. זה בדיוק השאלה שלך, למה זה נחשב חיבור קבוע? דאף אם תמצא לומר, דקנה של סיידים, אף בתקע אינו אלא מדרבנן, אפשר להתווכח עם קנה של סיידים, אולי לא חיים חטאת, אולי זה רק מדרבנן. שם היינו דווקא בהרכבה של שני גשמים, שאפשר לחשבן כשניים משתתפים בפעולה אחת. אין התקיעה מכרעתן לגשם אחד. כל שפירוקן נחוץ לטווח של הנמוך, לא בדיוק הבנתי מה הוא מתכוון במילים האלה, אולי הכוונה לטווח זמן נמוך. אבל תיקון צורה להגשם ונעשה על ידי זה שימוש, ועדי חשיבונה. ואף אם השימוש הוא לשעות מיוחדות, ואחר כך פוסקו, והפסיקה הוא מכאן הוא לאבא. והצורה הראשונה אינה בת פירוד מן הגשם. כלומר, הוא אומר דבר כזה. יש הבדל, כשאתה לוקח, למשל, קנה של סיידים. קנה של סיידים בעיקרון, נסביר רגע על מה מדובר. סיידים, אני מקווה שאתם יודעים מה זה. מסיידים את הקיר. אלא מה? יש לפעמים קירות גבוהים. פה יש קיר גבוה, אבל אין פה צורך לסייד אותו, כי זה קירות שעשויים משהו אחר. וגם התקרה פה, התקרה אקוסטית, לא צריך לסייד אותה. אבל נגיד, קחו קירות כאלה גבוהים, שצריך לסייד אותם. אז איך אתה מגיע למעלה? או על ידי סולם, או על ידי קנה. זאת אומרת, יש לך כזה, נשלף כזה, כמו אנטנה כזאת, שאתה ככה צובע גם למעלה עם רולר כזה, או לא משנה איך. אז זה נקרא קנה של סיידים. אז אם חיברת קנים כאלה ותקעת אותם חזק, שאי אפשר, לא שאי אפשר, אלא שזה לא נוח לפתוח, ובעצם יש פה תקיעה ממש רצינית. במקרה הזה, על זה יש דיון, אם חייב חטאת או לא חייב חטאת. אבל, אומר החזון איש, כל זה שני גשמים. אנחנו היום נמצאים ביום גשום במיוחד, אבל לא הכוונה לגשם, אלא הכוונה לגשם במובן של דבר גשמי. יש פה שני חפצים גשמיים, קנה אחד וקנה שני, תקעת אותם בזה בתוך זה, אבל עדיין זה שני חלקים שונים שחיברת אותם יחד. לעומת זאת, בכלי של חשמל, בפתיחת החשמל, זה לא שני גשמים שחיברת אותם לפעולה אחת. אלא כאן, זה ממש הפכת את זה לדבר אחד. כי הזרם החשמל שפועל בתוך המעברר, זה כרגע לא שיש לי פה, ברור שזה דבר אחר. כן, שני קנים שמחוברים זה בזה. אז זה קנה ועוד קנה שחיברת, תקעת אותם ביחד. אז אם זה לזמן קצר ואחר כך אתה פותח, אז אולי זה לא נחשב תקיעה. אבל לעומת זאת, מעברר, שהזרם עובר בתוכו, זרם חשמל. מה זה עכשיו? לא מעברר? זה מעברר עם זרם חשמל בתוכו? זה לא דומה לצינור עם זרם מים בתוכו. צינור, אז הצינור הוא צינור, בתוכו זורמים מים. פה המעברר, זה מה שהופך אותו למעברר. בלי זה, כמו שאמרתי, הוא סתם קישוט גרוע. אז בעצם, יש לנו פה אמירה עקרונית, אמירה עקרונית שאומרת שהזרם החשמלי בתוך המעברר נחשב כמשהו מהותי בתוכו. וכיוון שהוא מהותי בתוכו, אז בעצם... שנייה אחת. כיוון שהוא... יש פה בעיות באינטרנט בגלל המזג אוויר כנראה. בגלל שזרם החשמל הוא מהותי בתוך המעברר, או בתוך כמובן כל חפץ חשמלי אחר, לכן זה נחשב כדבר שהוא מהותי בו, ולכן אין דבר כזה, לא משנה אם זה לשעות קצרות ואחר כך פוסקו. דפסיקה הוא מכאן על האבא. עכשיו, מעכשיו אתה מפרק את זה, אבל בעצם ברגע שזה היה מחובר, זה היה מחובר באופן מהותי, באופן מוחלט. זאת אומרת, כשאני לוקח שני חפצים, שני קנים, ומחבר אותם אחד לשני, אז החיבור הוא חיבור חיצוני. זה חפץ וזה עוד חפץ, חיברתי אותם. אז אם זה חיבור שקשה לנתק ולחבר ולנתק ולחבר, אז זה נחשב חיבור קבוע. אבל בחשמל, החיבור הוא חיבור עצמי. ולכן, גם אם אני בקלות, מוציא מהשקע מכניס לשקע, מוציא מהשקע מכניס לשקע, אבל החיבור הוא חיבור מהותי, זה הופך להיות ממש דבר אחד. ולכן אומר החזון איש, זה בכל מקרה, ההדלקה היא בניין, וזה מה שאומר בסוף הפסקה הזאת, אחרי שההדלקה הוא בניין, הכיבוי הוא סותר. כלומר, מכיוון שאמרנו שהדלקת החשמל הוא בנייה, הוא בונה, אז ממילא הכיבוי הוא נחשב סותר. הוא מביא את זה שתי ראיות, לא, אני לא רוצה להיכנס להם בהרחבה, אבל הוא מביא פה שתי ראיות. בפסקה הבאה הוא מביא ראיה, ניקח שכיסוי של כלי שעומד לסגור ולפתוח, אז מותר לעשות אותו, אבל מזרם החשמל, בגלל שזה משהו מהותי, אז אפילו תיקון לשעה חשיב בונה. תראו דוגמה בפסקה הבאה, וכן המתלמד, השחזת סכין של שחיטה. אתם רואים את זה? ארבע שורות לפני סוף החזון איש. וכן המתלמד השחזת סכין של שחיטה, שהעמיד את הסכין לשחוט בו. כלומר, אדם שהוא מתלמד, הוא מתאמן על השחזה, אז הוא משחיז את הסכין, ושהוא שחיז את הסכין, עכשיו הסכין ראוי לשחוט בו. אף על גב שבדעתו לפוקמו תכף אחר שחיטה. מכל מקום חשיב בונה. בבניין לשעה חשיב בונה. כלומר, גם בניין שהוא זמני, כמו הנה, תיקנתי את הסכין לשחיטה, ועכשיו אני הולך לשחוט בה. ברגע שאני אשחט, אז היא תיפגם. צריך עוד פעם להשחיז אותה. דרך אגב, זה אחד ה... יש בשחיטה, יש כשרות למהדרין וכשרות רגילה. ואחד ההבדלים זה כל כמה זמן משחיזים את הסכין. היום יש לנו סכינים מאוד חדות שלא צריך להשחיז אחרי כל שחיטה. פעם היה ככה שאחרי כל שחיטה הסכין הייתה ישר נפגמת. אז היום... משחיזים אחרי כמה וכמה שחיטות. אבל השאלה אחרי כמה? וכל כמה זמן אתה בודק את הסכין. אז יש בזה, שוב, בזה אחד ההבדלים בין משחטות שהן מהודרות למשחטות שהן לא מהודרות. ושזה גם באוף למשל, לא קשור לחלק או לא חלק, שזה רק בבשר. אבל בכל מקרה, אומר החזון איש, מכל מקום חשיב בונה. כי גם בנייה לשעה היא בנייה. אז למה בסכין, למה בקנה של סיידים אמרנו שאם זה לא, אם זה לשעה, זה לא נחשב? כי שם זה רק חיבור חיצוני, זה לא חיבור מהותי. והסכין לעומת זאת, תיקנתי את הסכין עצמה, עכשיו זה סכין חדה, זה לא שחיברתי אליה משהו, אלא תיקנתי אותה באופן מהותי, ולכן חיה וחטאת. וכך הוא מביא גם מהחיי אדם, בשתי השורות האחרונות, העורך את השעון חיה וחטאת משום תיקון מנה. העורך את השעון, הכוונה היא מי שמכוון את השעון, או יותר נכון, כנראה הכוונה היא למותח את השעון. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל פעם היה בשעון, קודם כל בשעון של מחוגים כמובן, אז היה כזה, גם עכשיו יש כזה את העיגול הזה בצד, מכירים? אז העיגול הזה, היום הוא בעיקר נועד בשביל לכוון את השעה. אבל פעם היה צריך למתוח את השעון, היית צריך, זה היה על קפיץ, והיית צריך כל יום למתוח את זה כמה סיבובים כדי שהשעון ימשיך לעבוד. מכירים את זה או שזה ממש של פעם? יש כאלה שמכירים וינטג'. אז היום כבר אין דברים כאלה. אבל בעיקרון, אז גם זה אומר החיי אדם, שמי שעושה את זה חייב חטאת, זה תיקון מנה. למרות שזה אולי לזמני, כי כל יום צריך את זה מחדש. לא משנה, זה תיקון מנה, זה תיקון כלי, חייב חטאת, זה כמו בניין בכלים. אז זה כאמור דברי החזון איש. לעומת זאת, בהמשך דבריו שלא הבאתי כאן, החזון איש אומר שיש דברים שהם פעולה ארעית בהגדרתה. למשל, אדם לוחץ על פעמון חשמלי. בעיקרון, אפילו אם אתה ממשיך, יש פעמונים כאלה שאתה מלחים, כל זמן אתה ממשיך ללחוץ, זה עושה כזה צלצול מרגיז כזה. אבל יש כאלה שאתה לוחץ, אז זה עושה כזה. וזהו, מפסיק. לא משנה כמה אתה ממשיך ללחוץ. זה משהו רגעי לחלוטין. עכשיו, בשני הפעמונים האלה, חזוני שיגיד שאין איסור דאורייתא. למה? כי זו פעולה שהיא רגעית בהגדרתה. זה לא כמו חיברתי לחשמל, עכשיו זה עובד. פה, רק כל זמן שאני לוחץ על זה. אז למרות שזה חיבור עצמי, כי כרגע הזרם פועל בתוך הפעמון, אבל זה רק משהו הכי זמני. או שאני רק לוחץ, אז קרה פה איזו פעולה, או שאני... כל זמן שאני לוחץ, אז זה ברגע שעזבתי, זה מפסיק. כי אין דבר, יש דבר כזה בנייה לשעה. אבל אין דבר כזה בנייה, אם למשל אני לוקח שני לבנים, שם אותם ככה אחת על השנייה, מחזיק אותם ביד. זה לא נקרא בנייה. אם הנחתי אותם לרצפה והנחתי לבנה על לבנה, בנייה. אבל אם מחזיק ביד, זה לא בנייה. למה? כי זה תלוי בכוחי, זה לא נחשב בנייה. לא קרה פה שום דבר שהוא משהו קבוע של בניין. המיקרוגל קודם כל יש בו בעיה אחרת של בישול. אבל נגיד שזה כבר מבושל ואתה רק מחמם את זה. אז אתה שואל, נגיד שהמיקרוגל, אם אני מחבר אותו לחשמל, בכל מקרה זה בעיה. מחובר כבר לחשמל, ועכשיו הוא מכוון אפילו על זה, אני רק לוחץ שעכשיו זה יעבוד שתי דקות. שאלה מעניינת. עכשיו תראו, שאף אחד לא יחשוב שלפי החזון איש זה מותר. גם פעמון חשמלי אסור. רק אין בזה איסור תורה של בונה. בסדר? הרב שלמה זלמן אוירבך, שהיה... היה ראש שיבת כל תורה, רב בשכונת שערי חסד בירושלים, מגדולי פוסקי ההלכה במאה ה-20, הוא נפטר בשנת 1995, כן, עם החזון איש, נפטר, אמרנו, בשנת 54, 53, 5.5 שנים אחרי הקמת המדינה, אז הרב אוירבך נפטר 52 שנה אחריו. זאת אומרת שבזמן שהרב אוירבך התכתב עם החזון איש, הוא היה בחור צעיר בן 20. וההתכתבות שלהם מופיעה, קודם כל זה מדהים, שהחזון איש בסוף ימיו, כבר בגיל מופלג, במעמד ציבורי שאין לו תקדים, והוא מתייחס בשיא הרצינות וחלופת מכתבים ביניהם, כל חלופת המכתבים הלוך וחזור, מופיעה בספר מנחת שלמה, סימן י' א', מנחת שלמה זה ספר התשובות של הרב שלמה זלמן אוירבך. ומדהים לראות את מצד אחד את ההתייחסות הרצינית של החזון איש אל הצוציק הזה, שמתכתב איתו, ומצד שני, את הגדולה של הרב אוירבך, שהוא לא מוותר, ומקשה קושיות, ומעיר הערות וכו'. למשל, טוען הרב אוירבך, מה ההבדל בין זרם החשמל, שאתה מפעיל פה זרם חשמלי, נגיד בתוך המעברר, מה ההבדל בין זה לבין כשאתה מחמם קצת משהו. לא מדבר על זה שאתה מחמם עכשיו, אתה מוזג מים חמים לתוך כוס. הכוס מתחממת, אם זה לא כוס חד פעמית כזאת. זאת גם קצת מתחממת, אבל יחסית היא מבודדת. אבל כוס אמיתית, כוס מחרסינה למשל, או כוס זכוכית, מתחממת, נכון? הרי בעצם, איך זה מתחמם? יש, יש בעצם מולקולות, נגיד את זה ככה, זה לא משנה, זה לא בדיוק מולקולות שזזות, כי זה לא, זה חומר קשיח, כן, מוצק. אבל יש מה שנקרא פונונים, לא משנה. יש איזה משהו שזז בתוך המולקולות. ולכן בעצם, גם אם בעצם נניח התה נמצא רק בתוך הכוס, אז זה חם מבחוץ גם. איך זה חם מבחוץ? כי בעצם יש תנועה של משהו בתוך החומר שגורם לחום להתפשט. ואף אחד לא אסר את זה. אז מה ההבדל בין תנועה של אלקטרונים בתוך החומר, בתוך החשכות חשמל, לבין התנועה של הפונונים בתוך, בתוך הכוס? למה שיהיה הבדל? טוב, החזון ישונה לו שזה לא דומה. לכל חומר יש יכולת של הולכת חום, ולא לכל חומר יש יכולת של הולכת חשמל. יש חומרים הולכים חשמל, יש חומרים שלא מולכים חשמל. אז פעם איזה פיזיקאי אחד אמר לי שזה לא נכון. אדרבה, יש חומרים שלא מולכים חום בכלל, אבל חשמל תלוי רק עד כמה לחץ תפעיל ואיזה חומר, אין דבר כזה חומר שלא מוליך. כל חומר מוליך חשמל. רק יכול להיות שצריך להפעיל עליו המון 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 כוח חשמלי בשביל שהוא, כי הוא מתנגד, זה לא שהוא לא מוליך, הוא מתנגד להולכה. אבל אם תפעיל המון כוח, אז הוא כן יוליך. טוב. הרב אוירבך גם הקשה שיש, שכתוב שאסור לתפור תפירה שאינה של קיימה. אז גם אם זו תפירה שהיא לא של קיימה, גם אסור לתפור אותה. אז לכן הוא הקשה עליו על הנושא של הפעמון וכדומה. טוב, אז היה על כל פנים דיונים בעניין הזה. ואני רוצה, קודם כל נספר שהרב גורן, הרב שלמה גורן, שהיה גם הרב הראשי לצה"ל, ואחר כך הרב הראשי לישראל, אז הוא כתב מאמר על, נגד האמירה הזאת של החזון איש. וטען שאין בזה בונה. כאילו, בסדר, נו, בונה עכשיו, המצאת בנייה, זה לא בנייה, זה לא, לא יכול לקחת, איזה שני דברים לקחת וחיברת פה? קנה של סיידים, לקחת שני דברים, חיברת אותם, מה חיברת פה? תיקנת את הכלי. זה לא בנייה. איפה פה בונה זה שאתה מוסיף, לוקח משהו ומוסיף אותו על הדבר הקיים, או שאתה יוצר יצירה חדשה, מה פה בנית, זה לא בונה. חזון איש מאוד כעס על האמירה הזאת. אחד מתלמידיו מעיד שכשהוא קרא את המאמר של הרב גורן, אז הוא אמר, אם לא נתאמץ לאסור חשמל בשבת, לא תהיה לנו שבת. שהאמירה הזאת היא אמירה מעניינת, כי בעצם היא מעלת השאלה, האם באמת החזון איש חשב שבאמת זה איסור בונה מן התורה? זו שאלה. ובאמת הרב אוירבך טוען שהחזון איש לא באמת סבר שזה ממש בונה מן התורה, למרות שראינו, הוא ממש כותב שזה בונה מן התורה. הרב אוירבך כותב מפורש במלכת שלמה, שהוא הבין מדברי החזון איש שזה גם לדעתו לא ממש איסור תורה. זה איסור דרבנן. אלא מה? כמו שאמרנו, אם לא נתאמץ לאסור חשמל בשבת, לא תהיה לנו שבת. החזון איש הבין, ואנחנו רואים הרבה מגדולי ישראל שהבינו את הדבר הזה. מה שייך? הרי אם אז יהיה מותר חשמל בשבת, יהיה מותר פלאפון, יהיה מותר מחשב, יהיה מותר הכל. אז כל דבר שפעם עשו אותו בדרכים אחרות, היום אתה עושה אותו בצורה חשמלית. אז יהיה מותר להדליק אור ויהיה מותר הכל. כבר לא יהיה שום דבר שמבדיל בין יום חול לבין שבת. עכשיו, האמת היא שיש מהפוסקים שכתבו את זה מפורש. כתבו שהטענה היא עובדין דחול. זה אחד הנימוקים שהרב עובדיה יוסף מביא, למה איסור חשמל בשבת. כי זה עובדין דחול, זה מעשה של יום חול. במילים אחרות, זה לא אווירה של שבת. אז להגיד שזה אסור כי זה לא אווירה של שבת, זה קצת, זה קצת קיצוני, כי זה נשמע איסור כליל כזה. אם זה עובדין דחול, זה איסור דרבנן, כן. לא, אף אחד לא אומר שמותר בכלל. אני לא מכיר מישהו שאומר. כן, אם לא נגיד את זה, אז זה מותר בכלל. אז אחד ההסברים להגיד, שוב, הבית יצחק אמר מוליד. יש כאלה שחולקים על דין מוליד, זה לא כל כך פשוט שיש בזה דין מוליד. נכון. יוצא בדיוק, אז לבשל יהיה אסור. כי יש גם איסור מבשל. אז זה לא משנה אם זה בחשמל או דרך אחרת, זה עדיין בישול. אבל מצד כל איסורי שבת האחרים, יוצא שהכל כזה יוצא רפוי בידינו. במיוחד, זה יהיה נכון, ואני לא יודע איך זה יהיה, באמת, אי אפשר לדעת איך זה יהיה, בעתיד הלא רחוק, שיהיה בתים חכמים. יש כבר דבר כזה, אבל זה הולך ומתפתח, ולא רחוק היום, לכאורה, שזה יהיה דבר רגיל ושגרתי לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו לא ניכנס היום לנושא הזה של חיישנים אופטיים, אבל בעיקרון, פעם אבא שלי היה מטעם העבודה, הם נסעו לאיזה שבת במלון באילת. נדמה לי באילת, אולי בים המלח, לא זוכר כבר איפה זה היה, נדמה לי באילת. אז נסעו מטעם העבודה, הוא היה חייב לנסוע איתם, נסע איתם. ואז הוא ביקש, פנה בכוונה, לפני שבת פנה לקבלה של המלון, ואמר להם, רוצה לוודא איך זה במלון. אתה נברא שאתה נכנס לחדר, נדלק האור. אתה יוצא, נכבה האור. כמובן גם המסגן בהתאם. אמר, אני מבקש לדאוג שבחדר לא ידלק בשבת. טוב, אין בעיה, איזה חדר אתה? 508, אין בעיה, נדאג לזה, הכל יהיה בסדר. טוב, הוא חוזר שמח וטוב לב אחרי התפילה ואחרי הסעודה בליל שבת, נכנס לחדר, פאק, נדלק חשמל. והמסגן. עכשיו, טוב, כזה, הוא נרתע לאחורה ויצא, נכבה. אז עכשיו אסור להיכנס. אז טוב, הוא ישן על קורסה בלובי באותה שבת. אז לא נעים. לא יודע, לא יודע. זה היה סיפור מזמן. היום כבר בכל מלון יש את המורכבות הזאת, וזה נושא בפני עצמו שצריך בהזדמנות לדבר עליו בפני עצמו, על כל הנושא של החיישנים. אבל... לא, אבל הוא נרתע לאחורה וזה נכבה. מעלית שבת זה נושא בפני עצמו, שגם יש לו מחלוקת. זה לא כל הדעות מקלות בזה. יש דעות שאוסרות את זה מכל מיני סיבות. אבל כן, גם מי שבעיקרון היה מתיר, אבל יש עניין שזה, אבל שוב, זה בתור חומרה, זה לא בתור דין. אבל איסורי שבת, אז שוב, זה, אם נאמר שזה עובדין דחול, אז זה איסור דרבנן ממש, שזה לא דבר שמתאים ליום חול. זה לא דבר שמתאים לשבת. דבר שיוצר אווירה של יום חול, שוב, זה בעצם עוקר את השבת. שוב, מה שאני רוצה להגיד, בבתים חכמים, אז אתה... היום יש כבר את הטכנולוגיה הזאת, שבדיבור, אתה אומר מוזיקה, אתה אומר אורות, אתה אומר תנור, אתה אומר מסגן, כל דבר, אתה יכול, זה נורא, כאילו, יכול להיות נורא משוכלל, לא רחוק היום שזה יהיה במחשבה. שאתה רק תהרהר שקצת קר לי כרגע, אז המזגן יגביר את הטמפרטורה לחימום. וזה לא רחוק היום. זה כבר, שוב, הטכנולוגיה קיימת, גם של קריאת מחשבות. בשביל זה אמנם היום צריך ללבוש קסדה מיוחדת, וזה קצת לא סביר שכולנו נלך עם קסדות כאלה. אבל טוב, אתם יודעים, בחיסון כבר החדירו לנו את הצ'יפ בשביל זה. אז זה כבר לא רחוק. יהיה צורך לדון בהרחבה על הנושא הזה, כי זה נושא מאוד לא פשוט. מצד אחד, אי אפשר יהיה לעצור לגמרי את החיים, אז כבר לא תוכל לעשות כלום בשבת. נדמה לי שאמרתי לכם פעם, שהיה בפתח תקווה, עד לפני כמה שנים, לאחרונה, לפני לא זוכר כמה, 3-4 שנים, נכנס הרב מיכה הלוי להיות רב של העיר פתח תקווה. עד שהוא נכנס, אז היה, העירייה עשתה בפתח תקווה, תאורת רחוב שהיא עם חיישנים לתנועה, עם חיישני תנועה. זאת אומרת שהאור מחובה ברחוב, אין סיבה לבזבז את כספי הציבור של העירייה, שהאור ידלק 24, לא 24-7, כי רק ב-12 שעות של החשיכה, אבל נגיד גם אין סיבה לזה, אז אם מישהו נכנס לרחוב, האור נדלק. אז אנשים לא יכלו לחזור הביתה מבית כנסת בליל שבת. כי אם אני עכשיו הולך ברחוב הביתה, נדלק האור. אז מה זה לא יכלו? שאלו שאלה, שאלו את הרב קרליץ מבני ברק, והוא הורה להם שזה מותר. אם, לא לכתחילה, לא אידיאלי, אבל בשורה התחתונה זה מותר, הוא למד את זה מאיזשהו עניין, שכיוון שלא ניחה לה ולא התכוון לזה, ולא יודע, לא משנה, סיפור שלם, מותר. זה כדרך הליכתו, הוא לא עושה בשום מעשה מיוחד בשביל זה, מותר. אבל ברגע שהרב מיכאל לוי נכנס להיות רב העיר פתח תקווה, הוא דאג שבשבת זה לא יהיה ככה. שכל ימות השבוע, אכן, יש חיישני תנועה שפועלים, ובשבת לא. כי זה לא אידיאלי. עכשיו, אם כל החיים מסביבנו יהיה ככה, אז זה יהיה קשה מאוד. עכשיו, לנטרל את כל החיים, לא יהיה, כבר זה יהיה, רק הדתיים יהיו פרימיטיביים, שחיים בתקופת האבן, שפעם היה בלי כל הטכנולוגיה הזאת החכמה. זה יהיה מאוד מוזר. אז זה בהחלט, לא יודע, זה... בינתיים אנחנו שומרים מהלכה על הכל. מה יהיה בעתיד? שאלות גדולות. למשל, ברגע שזה יהיה בקריאת מחשבה, אז ידוע שהרהורים מותרים. אז אם, טוב, זה שאלה. לא שמעתי? אנחנו לא נעסוק עכשיו בשאלות של חיישנים אופטיים וחיישני תנועה וכדומה. זה נושא מורכב שצריך עליו שיעור בפני עצמו. כן. כן, אמירה לגוי זה יותר פשוט בדברים האלה. כן. לצורך עונג שבת, צורך מצווה, שגם של עונג שבת, אז מותר לרמוז לו. אנחנו לא אומרים לו מפורש, אבל מותר לרמוז לו. זאת אומרת, אתה לא אומר לו, תדליק לי את האור, אבל מותר לך להגיד לו, תשמע, נפל לי החשמל. אז הוא מבין לבד שצריך להרים. היה פעם אחת שהזמנו אורחים לשבת, ושכחתי להפעיל את הפלטה. היה התפקיד שלי, שכחתי להפעיל את הפלטה, ו... טוב, הזמנו אורחים לשבת בבוקר. ליל שבת, אז אשתי אמרה לי, חזרתי מהתפילה, היא אומרת לי, שכחת להדליק את הפלטה, אה? אמרתי לה, וואי, וואי, וואי. אז היא אומרת לי, טוב, היום אנחנו אוכלים קר. אני לא מוכנה שתזמין גוי בשביל זה, גם לא נחכה עכשיו עוד שעה וחצי עד שהאוכל יתחמם. נאכל קר, פעם הבאה אתה תזכור להדליק את הפלטה. אבל מחר יש לנו אורחים. אז אחרי האוכל, תלך, עכשיו זה השעון קיץ, אחרי האוכל יוצא 10 בלילה, משהו כזה, מאוחר יחסית. אחרי האוכל, תלך לשם הדירה של עובדים זרים, תלך לשם ותבקש מאחד העובדים זרים שיבוא להדליק את הפלטה. טוב, 10 בלילה, חולון, עיר הפשע והרשע, קצת מלחיץ. אני ניגש, דופק קומה רביעית באיזה בניין נידח כזה, אני דופק בדלת של העובדים זרים, דופק, אין תשובה. לא נעים, טוב, אני דופק בכל זאת עוד פעם. פותח לי איזה רולה אחד, איזה קושי, אסור להגיד היום קושי, אפרו-אמריקן, בגובה 2 מטר, מה אתה רוצה? איך אני בדיוק אסביר לו? אמרתי לו, תשמע, אנחנו דתיים, ואנחנו שומרים שבת, ויש לנו מכשיר כזה שמחמם את האוכל בשבת. מה אתה רוצה? שכחת להגיד את הפלטה? אז תגיד, שכחתי להדליק את הפלטה. בקיצור, הוא בא להדליק את הפלטה, אבל בעצבים. הוא לא היה לו... הוא רגיל כבר. הוא מכיר כבר את ה... לא משנה, הוא גם בספציפית עובד באיזה מסעדה. אבל... לא משנה. בקיצור, אז הם בדרך כלל מבינים כבר מה אתה מתכוון לרמוז להם. למרות שהיה פעם גוי אחד שבא ואמרו לו, תשמע, ממש נפל לנו החשמל. וואי, איזה בסה. כן, ואסור לנו להדליק את החשמל, וכן, איזה מבאס זה. והם מנסים לרמוז לו מכל הכיוונים. אחרי איזה 10 דקות אומר להם, נראה לכם? מה, אני גוי של שבת שלכם? מה, נראה לכם, אני אדליק לכם את החשמל? תחפשו את החברים שלכם, והלך. כאילו, הוא הבין מההתחלה את הכל. הוא רק לא רצה לשתף פעולה. אז בואו נראה, קודם כל נראה את דבריו של הרב שלמה זלמן אוירבך בעצמו, שהסביר את העניין באופן אחר. כאן הוא מתייחס, בתשובה שמופיעה לפניכם, הוא מתייחס לעניין של יהודי שעובד בחברת חשמל, לא סתם של בן אדם שחי בבית. והוא אומר, אם מתח החשמל ירד בשיעורו הקבוע, ויש צורך להגדילו על ידי מכוון המיועד לכך, נראה שאיסור גמור הוא לעשותו בשבת על ידי ישראל. הואיל הוא מגדיל בכך את האש של רבבות מנרות דולקות. כי כרגע המתח יורד, אז האור נחלש, ועכשיו אתה מדליק, אז אתה בעצם איסור גמור, אף המגדיל בשבת אש של מתכת, חשיב מבעיר. אז אולי באיזשהו מקום יש משהו של מתכת, כמו חוט להט, אז אתה מבעיר אותו, גם אם אתה רק מגדיל אותו. וכמו כן הוא גם ממהר בכך כדי לבשל את כל הדברים שמתבשלים על התנורים חשמליים. יש במדינה, מתוך תחנת הכוח של חברת החשמל, יש הרבה תנורים שמבשלים עכשיו דברים, וברגע שאתה עכשיו מגדיל את זרם החשמל, את האספק, אז אתה בעצם גורם לזה להתבשל יותר מהר. וכמו כן הוא מסייע בכך לכל המתת מלאכות שנעשים בעיר על ידי כוח החשמל. וכן להפך, אם המתח עליו יש צורך להורידו, אז זה נקרא מכבה. ולכן הוא אומר, אין לעשותו לא בשבת ולא ביום טוב, כי אם על ידי נוכרי. סוף דבר, נראה לעניות דעתי, דכיוון דלצערנו הגדול כבר הוחזקו בתחנת הכוח שבעיר הקודש ירושלים, לעשות גם בשבת המלאכות על ידי ישראל, לכן אין לסמוך על פיתום מימי לבעלמה. יש אנשים שהם מפתמים מילים, זאת אומרת, סתם סותמים אותנו בכל מיני תירוצים, אז לא לסמוך על זה עד שיוודע לנו בבירור גמור שניתן צו מת הנהלה להתנהג בשבתות וימים טובים כדת של תורה על פי הוראת הרבנים. אז יש כאלה שרצו ללמוד מדבריו של הרב אוירבך פה, שהאיסור הוא איסור של מבעיר. כי הוא כותב פה שזה המגדיל בשבת אש של מתכת חשיב מבעיר. אבל לדעתי זה לא באמת הוכחה שהוא מדבר על מבעיר, אלא הוא בעצם רק אומר פה שאדם שמגדיל את זרם החשמל ועל ידי זה נדלקות נורות להט, אז זה מבעיר. ואם זה, כאמור, אם זה מבשל, אז מבשל וכדומה. אבל החשמל עצמו, אני לא חושב שהוא מתייחס פה לשאלה מה זה בדיוק. בעיקר בחוברת שהוא כתב בגיל 20, בעיקר הוא יוצא נגד החידוש לחזוני שזה לא בונה, אבל הוא לא אומר מה זה כן. בעמוד הבא יש לנו פה כמה וכמה מקורות של חכמי הספרדים, שהם סוברים שזה נחשב לא כמבעיר, באופן כללי, כל עשייה חשמלית, לא כמבעיר ולא כבונה, אלא כמעביר אש. ולכן ביום טוב זה יהיה מותר, שהוא מדליק אש מאש. וההיגיון בדבר, שזה, החשמל כבר נמצא, האלקטרונים כבר נמצאים. אני רק מזרים אותם ממקום למקום. הזרם החשמלי בשקע כבר היה, אני עכשיו מחבר, אז עכשיו הזרם עובר גם פה. אז לכן זה בעצם כהעברת אש. כן, מה רצית להגיד? נכון, זה נושא שאין לנו זמן כל כך להתעכב עליו, אבל בעיקרון, הוא אומר, היום זה כבר לא ככה, היום אין יהודים בכלל שעובדים בחברת חשמל. נכון, נכון, נכון. אז מה שהרב אוירבך כותב, זה באמת חובה עלינו בזמנו להשתמש רק בגנרטורים. תראו את השלוש שורות האחרונות שלו. כמה מכוער הוא להתענג בשבת באש זרה אשר לא ציווה השם? וכל שכן לכבד את מקדשי השם, אלו בתי כנסיות ומדרשות, באורים שהם חושך ולא אור. איזה דבר בושה זה, שאנשים משתמשים בשבת, עונג שבת, ועוד לבית כנסת, משתמשים בחשמל שנעשה באיסור. ולכן הוא אומר שאסור, צריך גנרטורים. היום זה כבר לא ככה, כי היום אין יהודים שנאלצים לחלל שבת בחברת חשמל. אין סיטואציה כזאת. מה שצריך לעשות, עושים על ידי נוכרים. אז בואו נראה, המקור הראשון פה שוט ומיצור דבש, כן? על בסיס הסיום של המזמור בתהילים, ומיצור דבש אסבייקה, ומיצור דבש, זה ספר שנכתב על ידי רבי הרב בן שמעון, נדמה לי רבי אברהם בן שמעון, היה הרב בקהיר, הרב, כן, לא יודע מה השם הפרטי שלו. משפחת רבנים מפורסמת, משפחת בן שמעון, נכון. הנכד. יש גם את הרב מסעוד חי בן שמעון, ויש את הרב דוד בן שמעון, ויש הרב רפאל אהרון בן שמעון. זה חבורה של רבנים. הוא היה כאמור רב בקהיר, והוא כותב את התשובה הזאת בשנת 1912. כן? בערך באותו זמן שהחזון איש מתכתב עם... לא, הרבה לפני. אמרנו שהחזון איש נפטר ב-1954, אז הוא כותב את זה הרבה לפני, בערך 40 שנה לפני כן. ב-1912 הוא כותב את הדברים. אז החשמל היה דבר חדש יחסית, כ-20 שנה, והוא מתייחס, הוא אחד הראשונים שמתייחס לעניין. אז הוא כותב כך, ידיד הנפש, כאן, כך הוא פונה למי שהוא כותב אליו, פעמים רבות ישמעתיך מפה לאוזן, כמה הקשה על המורה בזמן הזה להשיב על שאלות כאלה? שואלים אותו על החשמל, הוא אומר, זאת שאלה קשה. יען כי ההמצאות החדשות מזמנים אלו רבות מאוד בדורנו, אשר גדלה ורחבה חוכמת האדם וחרושת המעשה לכל מלאכת מחשבת על ידי ידיעותיהם וחקירתם על יסודי הבריאה הראשיים, כידוע וכמפורסם. יום יום נוצצים המצאות חדשות אשר לא שערו מאבותינו וזקננו, ותכבד העבודה על המורה להשיב על ההמצאות החדשות, אם מותר להשתמש בהם שבת וביום טוב. וקשה למצוא כדוגמתם בתלמודנו. זה באמת סיוט הדבר הזה, איך אפשר לתת מענה לכל השאלות האלה? הקדוש ברוך הוא אשר ממנו תוצאות חיים בדרכי ההוראה, אם להתיר או לאסור, רק על ידי טרחה רבתי ומוח צלול ושקט, וזמן פנוי מהעסקים הטרודים, ייתכן לדמות מילתא למילתא. צריך ממש הרבה עבודה לדמות את דבר לדבר, בחיפוש מחיפוש, בחיפוש מנהרות ומנהרות לנר. זה, הוא בונה, הוא משתמש פה בציטוט שמדבר על בדיקת חמץ, שם הגמרא לומדת גזרה שווה. חיפוש מחיפוש, וחיפוש מנרות, ונרות מנר. רצף של איזה שישה פסוקים של לומדים גזרה שווה, גזרה שווה, גזרה שווה, שבדיקת חמץ היא לאור הנר. אז אומר ככה, אנחנו בעצם צריכים לחפש בנרות, לחפש בנרות, איזה משהו שנמצא איזה לדמות מילתא למילתא בשביל... טוב. וכולי ואולי תמצא דול עסוק ישמעת עלי בדל חטא. אז הוא עוסק בזה במשך כמה וכמה תשובות, זה היה בסימן חטא, אבל עכשיו אני עובר לסימן יוד. ובעניין אור האלקטריק, האור החשמלי, אשר כל גדולי העדה וגביריה, אור במושבותם, באור האלקטריסיטי הזה. קביעותו ואהבתו לביתם עולה בדמים יקרים, וחוץ מזה אין להם אור אחר זולתו. אם כן, לשחוק נהיה אם נחמיר עליהם. תראו איזה דבר מדהים, שיקול הלכתי. מה זה שייך? מה זה? זה מגוחך יהיה להגיד שאסור את זה בשבת. וברור שלא ישמעו לנו לשבת בחושך ביום טוב. ונר זולתו, אי אפשר להם להכין. והם לא יכולים, למה הם לא יכולים? כי כעין הם נגד האור המביק והמזיר על הזה. לא שהם לא יכולים. יכולים להדליק נרות. אבל זה לא נחשב אור. הם רגילים לאור יקרות של חשמל. ופתאום תגיד להם, ביום טוב תשבו מסכנים כאלה. זה לא רציני. בכל מקרה, בשבת הוא אוסר להדליק אור חשמל בשבת. אבל ביום טוב, הוא מתיר. דע כי בזרם האור החשמלי הזה, העובר תוך חוטי הנחושת הסובים בכל כותלי הבית שמדליקים בו. כל התולדה של האור הזה הנמצאת בתוך החוטים, אינה נעשית על ידי בעל הבית המדליק. כי מאין לו ההכנה להוציא האור בנגיעת אצבעו, ולהדליק 10 נרות בפעם אחת? האם מעשה כשפים הוא זה? מה עשה ומה הכין והזמין להמצאת האור על הזה? איך זה שהוא לוחץ על מתג פאק? 10 נורות נדלקות. זה לא נמצא באצבע שלו. זה הכל מוכן כבר במערכת החשמל, הוא רק סוגר מעגל. ולכן בעצם הוא אומר, שבעצם האש כאילו כבר נמצאת, זה כמו זרם החשמל, הוא כמו זרם של אש, שנמצא כבר בתוך המערכת, אתה רק מעביר אותו. ולכן הוא אומר שביום טוב זה יהיה מותר. אכן דע, כי זאת מלאכת הפאבריק הגדולה של אור האלקטריק, אשר בתוך העיר, במקום החרושת המעשה לחוכמה הזאת, ושם בבית הפאבריק נעשית כל החוכמה, כל ההכנה להמצאת הזרם האלקטריק הדולק ומהיר. ומאש שהמציאה בבית הפאבריק היא שולחת קווים לכל הבתים והחצרות החפצים להשתמש באור הזה. כלומר, בתחנת הכוח בעצם יש את כל הכוח החשמלי, והוא בעצם זורם בכל החוטים, ובעת שהפאבריק נחה ממלכתה, לא עם... הפאבריק צריך להיות, נחה ממלכתה, לא ימצא עוד אור בחוטים האלה. גם בענייה הכפתור אחור וקדם. זה שאתה לוחץ על הכפתור למעלה ולמטה, זה לא מה שעושה. הרי אם אין חשמל מחברת חשמל, זה לא יעזור כמה פעמים תלחץ על הכפתור הזה. ולכן, זה מראה לך שאתה לא עושה כלום. האש, החשמל כבר קיים בזה, מתכוח התחנת הכוח. ולכן, אתה רק ממשיך את זה. התייעצו הרבה. אגב, הרב עובדיה יוסף כותב הרבה על הנושאים האלה של חכמי הספרדים שכתבו כך, והוא עושה ממחוכה והתלולה שהם לא הבינו מה זה חשמל. ואני לא יודע, אני ראיתי פה חיוכים בקהל כשהקראתי את הדברים, ואולי גם זה מה שאתם הרגשתם. אבל אני דיברתי עם דוקטור לפיזיקה שעוסק ספציפית בחשמל, ואמר לי שזה ניתוח מאוד הגיוני של להתייחס למציאות ככה. זאת אומרת שהתיאורים פה הם... זה לא, לא, הם לא מדברים פה דברים מגוחכים. הם מתארים פה את המציאות. אז נכון שאתה רואה פה שהרב בן שמעון כותב פה למישהו שלא מבין מה זה חשמל, והוא מתאר לו את זה כבר בצבעים קצת ציוריים. מה זה, מעשה כשפים? איך זה קורה? אבל הכל בשביל להוכיח שבעצם זרם החשמל לא תלוי בי, זה תלוי בתחנת כוח. אני רק סוגר מעגל. וזו טענה לגיטימית. ולפי הטענה, זה עכשיו שאלה של פרשנות הלכתית. הרב עובדיה יוסף לא מקבל את הפרשנות ההלכתית הזאת. הוא טוען שזה לא העברת אש, כי בעצם האלקטרונים אומנם נמצאים, ואני רק כשאני מחבר את זה לחשמל או מפעיל את זה, אז אני רק גורם להם לזרום מהמינוס לפלוס. אבל הזרם לא היה קיים. הזרם לא זרם, האלקטרונים לא זרמו, אלא אני עכשיו סוגר מעגל, אז אני עכשיו מזרים אותם. אז זה לא... הוא טוען שזה לא דומה, אבל בעיקרון, שוב, זה לא טיפשי להגיד את זה. זה טענה שאפשר להתווכח על הפרשנות ההלכתית שלה, אבל זה לא משהו שהוא לא מבין את המציאות. תראו רגע בדברי הרב יוסף משאש, בשו"ת מים חיים, שהוא גם הולך בכיוון הזה. הרב יוסף משאש היה רב של חיפה, אבל הוא בא ממקנס שבמרוקו, נולד ב-1892, נפטר 1974, כן, לפני כ-50 שנה כמעט, והוא התכתב עם גדולי הדור בתקופתו, כבר שהוא היה בגיל 16, אם השווינו את זה לרב אוירבך. בשנת 1907 כבר יש לו שוטים עם גדולי הדור שהוא דן איתם. אחר כך הוא היה רב באלג'יר, ואחר כך עלה לארץ, והיה רב של חיפה. אז תראו מה הוא כותב פה. נדרשתי לאשר נשאלתי לחוות דעתי המעט בעניין דלקה וחיבוי למאור האלקטריסיטי בשבת ויום טוב. אשר רבו בו שמועות והדעות, זה אומר בחוב, זה אומר בחוב, על דעת אחת לא יסמוכו. יש שמורים בו יותר גמור ונותנים טעם לפגם. ויש עשרים מספק מחסרון דעתם, אך מקילים על ידי אמירה לנוכרי. ויש שנמנעים גם מזה, רק יאהבו תחבולה לכבודו על ידי קשירת מפתח, הקונטור בחוט ובמשיכה. לא משנה. שימו לב לפסקה הבאה. נסעתי לכמה מקומות, וחקרתי הרבה עליו, אצל פועליו ומנהליו. זה לא שהם לא יכלו ללכת להתייעץ. הוא הלך וחקר ובדק. והייתה תשובת כולם שווה לעניין. כוח האלקטרומגנטי אשר כוחו וטבעו נעלם עיני כל חי, ועל ידי תנועת המכונה הגדולה יוצאת אש רוחנית חזקה ודקה וטהורה, הנמשכת בכוח המגנטי, אבן השואבת, ומתערבת תוך חלקי החוטים המשוכים מהמכונה בכל העיר, עד שמגעת לתוך גביעי המאור. אז זה טענה שהוא טוען שזה אש. אז הוא יודע שזה חשמל, זה אלקטרונים. אבל אומר, מה ההבדל? זה אש. מבחינתי, זרם חשמלי, זה אש, זה שורף כמו אש, זה ממש אש. מה ההבדל? ולכן מבחינתי, ביום טוב, לא צריכה להיות בעיה, כי זה רק מעביר אש. אני חוזר רגע לדברים של הרב בן שמעון בפסקה האחרונה שלו, כי יש פה משהו, דבר, השוואה יפה. בעת שהזרם כבר נכנס בתוך החוטים על ידי הפאבריק, אפילו הכפתור סגור. עם כל זה, סכנות מוות בר מינני לאדם לנגוע בידו, ואפילו בקצה מטהו, כי חס ושלום יישרף האדם וימות כרגע. וזה סיבת תוקף האש העזה והנוראה עוברת תוך החוטים של אלקטריק. כלומר, עובדה שאם אתה מכניס אצבע לשקע, האדם מת מיד. אש גדולה ונורא שסורפת אותו, כי האש כבר נמצאת. זה לא בגלל שאני מחבר פה איזה. האש נמצאת, רק ברגע שאתה נוגע בה, זה עובר, האש עוברת. שוב, האלקטרונים נמצאים, רק ברגע שאתה סוגר מעגל, לא משנה אם על ידי האצבעות שלך, או על ידי איזשהו מכשיר אחר, אז הזרם עובר. תראו את המשך הדברים. כמו שלא נסתפקת בעניין מאור הגז אשר נתפשט בכל העולם. ובו אנו מדליקים בכל עיתותי השנה וגם ביום טוב. אין כאן ספק להיקרא נולד, שהרי השבילים בצינורות של הגז מלאים הם מהאוויר המהיר הזה. ורק כאשר נפתח את הברז בנגיעה שנגיע אליו נר, לא יודע מה כתוב פה, אז ידלה כרגע אוויר גז. איך יתרן לקרוא לזה נולד? הרי הוא מוכן מבוד יום וכל היום. וכך באור האלקטריק, אין כאן נולד, שני ממצאה אחת. הרי כשאתה מדליק את הגז, ומותר בשבת, אם אני לוקח נגיד נר, אני לוקח נר ממקום אחר, ואני פותח את הגז ומדליק את האש, נכון? איזה מוליד יש פה? הרי הגז היה כל הזמן בצינור, אני פשוט פותח אותו, זה כמו לפתוח ברז מים, כמו לפתוח את הגז, כמו לחבר משהו לחשמל. אז נכון, חשמל זה אש, זה לא מים ולא גז. אבל האש הזאת היא בסך הכל עוברת, וביום טוב זה יהיה מותר. נראה רק בדקה האחרונה את הרב משש, בשוט שמש ומגן, אז הוא כותב פה, הרב שלום משש, שהוא כותב פה שכשהוא היה במרוקו, אז הוא נהג להתיר בזה, ואוף לא צווח, זה טעות פה שכתבתי אוף עם א', זה אוף עם עין, אוף לא צווח, רק היינו זהירים שלא לחבות, זה היה בשבות דשבות, ועל ידי גוי, במקום מצווה, אז התירו. אבל בעלותי הארצה ראיתי מחמירים בזה, וחושבים את זה לאיסור נולד. וכן סברת הרבה פוסקים, והראשון לציון הרב עובדיה יוסף שליטא הביא סברת האוסרים והמתירים אלא לאסור, ואז הוא מספר, לא הבאתי את הכל, אבל הוא מספר שהוא בעצמו מחמיר על זה לעצמו, בגלל סברת האוסרים, אבל מעיקר הדין הוא לא חוזר בו, שבעיקרון במרוקו היינו נוגעים בזה יותר, ואין סיבה בעצם לאסור מצד עצמו. אז שוב, זו גישה שבעיקר רבני מרוקו הלכו בה, גישה שהיא לא מופרכת, זו גישה של פרשנות הלכתית למציאות. כאמור, הפוסקים לא קיבלו אותה, גם הרב עובדיה יוסף לא קיבל אותה ויצא נגדה בשצף קצף, וכיום בפועל לא סומכים על הדבר הזה. גם רבנים מרוקאים היום לא מקילים על פי היתר הזה, כי בסופו של דבר רוב השיטות ההלכתיות אוסרות, וכאמור, בסופו של דבר כולם אוסרים, בין אם זה משום עובדין דחול, בין אם זה משום נולד, מוליד, בין אם זה משום דברים של דאורייתא, של בונה ומבעיר וכדומה, אבל שורה התחתונה אוסרים. וכמו שאמרנו שהחזוני שאומר, זה ברור שצריך לאסור, כי לא שייך שעכשיו מה, חשמל יהיה מותר בשבת, אז אתה פורץ הכל, ולא יהיה לך את המהות של השבתון בשבת והמנוחה בשבת. אבל איך בדיוק, האם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן וכו', וזה בהחלט יש דיונים. ולמשל, על זה התחיל הדיון בזום של ליל הסדר. כיוון שאנחנו נמצאים במצב חריג, ואנשים בודדים, ואנשים קשישים, יצטרכו לעשות ליל הסדר לבד, שנה שעברה. כן, השנה בעזרת השם נקווה שלא נצטרך, אבל אז במקרה כזה, אולי יש מקום לסמוך על דעת המקילים, ואז התחילו הדיונים על הזום בליל הסדר. כי אם באמת מעיקר הדין זה רק העברת אש, או רק בכלל איסור דרבנן, אז יש מקום להתיר בשעת הדחק, בשעה שצריך, ואז דנים בזה. כאמור, בסופו של דבר, גם בשנה שעברה, הרבנות הראשית וגדולי הפוסקים כתבו שלא לעשות, לא להשתמש ביתר הזה, אבל זה בכל אופן המקור והשורש לסברה הזאת ולדיון הזה. שאלות? כן. שעדיין נוהגים ככה. יכול להיות, כן. שמדליקים אור ביום טוב. נכון. כן, האמירה הזאת של הרב משש, זה ממש פה בהמשך של מה שהבאתי בשוט שמש ומגן. אז זה לא היה לי מקום להביא את הכל, אבל זה ממש שמה, משהו מדבר על המדרגות, הוא אומר, אני מחמיר לעצמי, אבל המדרגות שאין ברירה, נכון. זה תלוי, זה גם תלוי בגישה של הפוסקים. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מאוד פעל הרבה כדי לבטל את כל המנהגים השונים בעדות ספרד. ושכולם, לא, עכשיו זה מר הדעת רד ארץ ישראל, זה המחבר מרן, הבית יוסף, רב יוסף קארו, וכולם צריכים לעזוב את כל מנהגים שלהם. בטח אנשי בבל שהלכו לפי הבן איש חי, שעל פי המקובלים, נטע להרבה פעמים אחרי מנהגי אשכנזים, חס ושלום, השם ישמרנו, וגם מרוקאים, וגם הרבה מהגישות האחרות. בחיים חיותו של הרב עובדיה יוסף, היה לו כזאת עוצמה שאף אחד לא רצה ולא העיז, או לא רצה, לא יודע, כיבדו אותו, התבטלו מלפניו, אף אחד לא רצה להגיד שום דבר שונה. אחרי שהוא נפטר, אז גם הרב מזוז בדברים מסוימים פוסק אחרת, ויש יותר, אבל באמת בזמן שהרב עובדיה היה חי, זה היה, התקיפות שלו הייתה גדולה וקשה מאוד לעמוד כנגדו. זה היה כאילו, יצאת כנגדו, כאילו יצאת נגד קודש קודשים, וזה אי אפשר היה, זה היה מאוד חריף. והוא ממש ראה את זה כמפעל חיים, לעשות, זה לא רק להחזיר את הרע ליושנה, לפסוק לפי הרב, לפי רבי יוסף קארו, אלא זה אמירה שצריך להיות פסיקה אחת, כן, והוא משתמש בעניין הזה של, שזהו, עכשיו ארץ ישראל, אז צריך שנות, כל מה שנהגתם אי שם, וזה לא משנה. עכשיו כולם מתיישרים לפי הקו. עם זאת, הרבה מהפוסקים לא מקבלים את זה כאמירה עקרונית. זאת אומרת שזהו, הגעת לארץ ישראל, אז זהו, עכשיו כולם צריכים... בעיקרון, הרב עובדיה יוסף כותב למשל, גם עניין אשכנזים ספרדים, שכיוון שהרב ורבי יוסף קארו היה מר הדעת רד ארץ ישראל, אז גם אשכנזים בעיקרון שבאים לארץ ישראל, מן הראוי שינהגו כמנהגי הספרדים. ולכן הוא אומר למשל, אם אנחנו עכשיו בשבת זכור, שבת הקרובה, אז הוא אומר שלמשל אשכנזי יכול לצאת ידי חובה בספר תורה של ספרדים. כי זה מנהג המקום, זה ארץ ישראל. אבל ספרדי לא יכול ממש לצאת ידי חובה בספר של אשכנזים. כי זה לא מנהג אבותיו, זה לא מתאים. עכשיו, טוב, הרב עובדיה יוסף מסבך אותנו בכל מיני נקודות בהקשרים האלה. כי למשל, הוא מאוד מחמיר בנושא שלא תתגודדו. לא תעשו אגודות אגודות. למשל, לדעתו אסור שיהיה מניין אחד שיהיה בו אשכנזים וספרדים שינהגו באופן שונה. וזה טוב, כל ישיבות ההסדר, זה ברור כאילו שבציבור החרדי יש ישיבות ספרדיות, ישיבות אשכנזיות, ואם ספרדי לומד בישיבות אשכנזיות, הפוך, נראה לי שאין, מה שבכל אופן לא מצוי כל כך, אבל ספרדים שלומדים בישיבות אשכנזיות, חרדיות יש הרבה, והם נוהגים, הם מבטלים לגמרי, הם נוהגים כמנהג המקום. אז גם, זה בעיה שהם לא יוצאים מדי חובת שבת זכור וכדומה, לפי הרב עובדיה יוסף. אבל לפחות אין בעיה שלא תתגודדו. ישיבות הסדר, שזה גם אשכנזים, גם ספרדים, בהחלט, יש פה בעיה לפי מי שהולך לפי הרב עובדיה יוסף. כן, ככל הנראה. טוב, חזקו ואמצו.